שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק י"ח, אחר הריגת גוליית, ואנחנו דיברנו בשיעור הקודם על הקשר המיוחד בין יונתן לבין דוד, שנפש יהונתן נקשרת בנפש דוד, וראינו את ההי היתרה שנוספת לשם שלו, שזה קורה רק פעם אחת, ואולי בגלל זה חז"ל באמת אומרים שהנער שעולה איתו ביחד, כשהוא תוקף את הפלישתים, הנער הזה היה דוד. זאת אומרת, הסיבה שחז"ל הגיעו למסקנה הזאת, זה בגלל שגם כאן רואים שכל פעם שיש מפגש עם דוד, השם מפסיק להיות יונתן, שזה היה השם המקורי שלו, ככה קרא לו שאול אביו, והופך להיות יהונתן, עם ה', י' כ' ו'. וזה, המפגש הזה אצלו, רואים את זה לאורך כל המסלול, חוץ מפעם אחת ששאול מדבר אליו, כן? פונה אליו בפרק י' ת', לא מודע לזה שיהונתן בעצם חפץ בדוד מאוד, יהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד, רואים את העניין הזה של השם. אנחנו הגענו לפרק י' ח', פסוק וו. כן.
שאלה פסוק
ה'. כן. לפני שנרוץ לוו, בוא נשען על ה'. רק נקרא את הפסוק. ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישימהו שאול על אנשי המלחמה, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. כן.
מה אכפת לנו שזה טוב בעיני עבדי שאול?
קודם כל זה סימן טוב שאת שואלת. סימן שפוליטיקה לא נוגעת אלייך. תרם מספיקותי לרוץ לכנסת. אבל הם מקשיבים לחדשות מדי פעם, שומעים, אם אין מהומות כאלה גדולות, כמו ימים טרופים אלה, אז שומעים שכדי למנות שר בממשלה, צריך ללכת על קליפות של ביצים.
אבל אם זה טוב בעיני כל העם, אז למה הם לא קלולים בזה? או האם זה קשור לזה
שהם... זה הסיבה, זה הפוליטיקה. לא, קודם כל הפסוק הזה בא ואומר, ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול, ישכיל, זאת אומרת, הוא ויונתן עכשיו ביחד, הוא יחד איתו, קבל משימות נוספות, אחרי שהוא הרג את גוליית, אז אפשר להטיל עליו עוד אי אלו משימות. וגם לא כתוב בדיוק מה הוא בדיוק עושה. אני בתקום שאול הייתי שם אותו ישר שר החינוך. נכון? אחרי מה שהוא דיבר, הכי מתאים, שדוד התחיל לחנך את העם. כן, שר הדתות. שר הרוח, כי שר מעליו הרוח ולא יש רוח. שר הרוח.
אולי
היום באמת קוראים לזה בצבא רוח לחימה. רוח לחימה. אבל הפסוק הזה אומר ככה, ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישימהו שאול על אנשי המלחמה. לא על אנשי המלחמה, אלא זה כמו למנות אותו עם. על אנשי המלחמה, כנראה עם אנשי המלחמה. מה זה בעצם בא ללמד? הוא לא מיד מינה אותו הרמטכ"ל. ככה זה נראה כאילו בפשטות, אבל זה לא. זה באמת לא הגיוני שהוא מיד נהיה המפקד על כולם. יש את יונתן. אז נכון, יונתן אומר, הוא יותר טוב ממני, הוא יותר טוב ממני, הוא יותר טוב ממני. אבל הכוונה פה שהוא סילק אותו מהמוזיקה והעביר אותו לנגן על כלי נשק. המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, זה המקום שהוא מונח שם. זאת אומרת, השינוי שעושה שאול זה מהמקום של נגינה, שהוא אצלו על השולחן, ועכשיו הוא אצלו בצבא. הוא יחד, כן? הוא לא על כולם, אלא עם הצבא, ויטב בעיני כל העם, זאת כי הוא באמת נותן רוח לחימה, הוא עכשיו משיב את הרוח, לא לשאול המלך, שהוא לא התאגד של שאול, אלא הוא נותן את הוא אישיות, זאת אומרת שרואים אותו בשדה הקרב. יש ספר שנקרא, האמת שיש לי אותו באוטו, שכחתי להביא אותו, שנקרא אנשי פנפילוב, ספר חשוב ביותר. לא, שישאר שם. ספר חשוב ביותר, למה? כי הוא השפיע רבות על הקמת המדינה. הוא היה ספר כיס ללוחמי הלחי, הוא היה ספר כיס ללוחמי ההגנה, כנראה שגם לוחמי האצ"ל, אצלם עוד לא ראיתי, לא פגשתי אותו בכתביהם, אבל זה לא אומר. בכתבים של, למשל, אל נקם, יכין, עזרא יכין, הוא מספר איך הם היו יושבים בפעולות ולומדים קטעים מהספר הזה, וזה נותן להם רוח לחימה. זה ממש הכניס בהם, וגם בהגנה ככה אותו דבר. אנשי ההגנה והפלמ"ח, גם הם מספרים איך הם היו יושבים וקוראים את הספר הזה, ומזה הם קובעים השראה צבאית. ואחד הדברים שהוא כותב שם, המפקד הגדוד שעליו הספר, הוא מספר איך ההשפעה של מפקד בקרב. מה ההשפעה של מפקד בקרב? אם רואים אותו, לוחמים. אם לא רואים אותו, לא לוחמים. זאת אומרת, אם המפקד לא נמצא, אז החיילים לא יודעים מה לעשות. כמו אצל אחיו, בדיוק. אחיו, זה הייתה גדולתו של אחיו, שהוא היה מועמד במרכבה, ובזה הוא הציל את עם ישראל. אחרת עם ישראל היה נעלם, והיו שוחטים אותם. והתיאורים האלה של ללכת בקרב, אז שאול מבין שזה מה שצריך עכשיו. הבחור הזה עכשיו שהרג את גוליאת, הוא הקמע של הצבא הישראלי. קמע, זה לא קמע, זה רוח הלחימה שלהם. הוא כל מקום שהוא יהיה, כבר הזכרתי את את ספר אנשי פנפילו, אבל אני יכול לספר לכם על עצמי, של על רמטכ"ל ידוע בצה"ל, שזיכרונו לברכה, מת בנסיבות טרגיות, רפול, רפאל איתן, שאני הייתי תקופה יחסית קצרה בצבא, הייתי שנתיים בצבא, מסלול של חייל הסדר וקצונה, ופגשתי את הרמטכ"ל 5 פעמים. תחשבו, חייל שמתגייס לצה"ל, פוגש את הרמטכ"ל במסיבות כאלה ואחרות 5 פעמים, ישירות, שיכול לגשת אליו, יכול לדבר איתו, יכול לחוץ לו יד, יכול... זה מציאות אחרת, וזה היה ידוע, הוא תמיד היה במקום, רואים אותו. וזה עולם אחר, שאתה רואה את פקד הצבא, נמצא במקום, זה מיד נותן רוח לחימה. כן.
אבל יכול להיות... אם אתה אומר שהוא רק העביר אותו ממדור המוזיקה למדור הצבא, זה יכול להיות שכן יש עניין לעבדים, כי הם הביאו אותו. הם הביאו אותו אז, ועבדי שאומר, זה רעיון שלהם,
כן.
להביא את דוד. אז הוא אומר, מה אתם כועסים שאני מוציא אותו מהמוזיקה? אמרתם שהוא גם גיבור חיים, שהוא...
אני לא יודע אם זה היה המסע ומתן איתו, אבל עבדי שאול זה מיד תופס את המקום של מישהו, זה משרה של מישהו, זה קנאה, אחר כך זה קורה, הקנאה, ברגע ששאול מתחיל לקנא, אז גם כל עבדיו מתחילים לקנא. זאת אומרת, רואים שזה, עכשיו גם בעיני עבדי שאול טוב, את צודקת, כי הם באמת משגיחים על שאול, הם דואגים, כאילו, אז מה יהיה עם שאול עכשיו? זאת אומרת, אני כן מקבל את הרעיון הזה שאם אנחנו מסלקים את המוזיקה, אז מה יקרה עם שאול עכשיו? טיפול רוחו עוד פעם, וזה מה שקורה. כי המוזיקה עזבה את דוד, עברה לנשים. אם דוד לא מנגן, הווייברס מנגנות. והיא בבואם, ושוב דוד מהקות את הפלישתי. זאת אומרת, אגב, זה מראה לכם שכל ההתנהלות הייתה במיידי. זאת אומרת, הוא הורג את גוליאת, הם נשארים בשטח, הם לא מיד חוזרים הביתה. הם עוד נשארים, עושים כל מיני משימות, עוד כל מיני פעולות, עוד כל מיני דברים, מחזקים את הביטחון. מעלים, זה מה שהסברתי, שהראש של גוליאת הוא עלה יחד עם יונתן, כי הוא לא נותן לו לחזור הביתה, הם לא חוזרים הביתה עכשיו. כל מה שמתואר פה זה באמת סדר זמנים נכון. הם נשארים שם, הם עוד מסתובבים, הם לא מיד חוזרים לביתם. ועכשיו, היא בבואם, אחרי איזה תקופה, איזה חודש, חודשיים, כמה זמן שהם היה נחוץ כדי להמשיך לטפל שם בפלישתים, הם חוזרים, והיא בבואם, ושוב דוד מהקות את הפלישתי, ותצנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר, ושימו לב שכתוב לשור. מה ההבדל בין לשיר לבין לשור? באו לראות, נכון? חיילים במושבה, צנה אורנה. חיילים במושבה. והמחולות לקראת שאול, שימו לב, הם הולכים לקראת שאול, השמחה היא שאול המלך, בטופים, בשמחה ובשלישים. כן? שלישים זה משולשים כאלה. דינג 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 כאלה, עושים פעמונים. ותעננה האנשים המשחקות, משחקות זה שרות, ותעננה האנשים המשחקות ותאמרנה, או מנגנות, זה גם לשחק, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד בריבבותיו. ויחר לשאול, מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה. ויאמר, נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו האלפים, ועוד לא האח המלוכה. ואי שאול עוין, ושימו לב שהקריב הכתיב, כתוב, עוון, עוון את דוד. עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. זה הסטארט-אפ, מזה זה התחיל. ושימו לב, אם כבר דיברנו, אז עכשיו כאילו דוד עזב את שדה הקרב, אבל לא צריך עכשיו, ודוד הלך עם שאול חזרה לארמונו, ודוד שב לנגן. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם על עבדיו, הם עכשיו מרגישים משהו שקרה לשאול, שוב הרוח נפלה ממנו, בגלל מה שאנשים שרו, אז לכן צריך עוד פעם שדוד ינגן. אז הנה שוב דוד מנגן, והיא ממחורת ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום. ולכן הדגש כיום ביום, חזר דוד למסלולו. מיד שחזרו ואנשים שרו, הנה זה חזר בחזרה. כן.
א', למה
זה
התנבא
בתוך הבית? מה הנבואה פה? רוח רעה. זה נבואה? כן. זה רוח מעת השם. רק זה רוח רעה, אומר דברים ללא הקשר, בדיוק השבוע ראיתי סרט על מלחמת ששת הימים, סוגריים, אני מסיים, מה זה רוח רעה. ועל מלחמת ששת הימים, וידוע לכם שאומנם מה שהיה היה, יצחק רבין נרצח לדעבוננו, אבל בערב מלחמת ששת הימים הוא התמוטט. וראינו גם את אשתו, זה היה מאוד מעניין, זה תחקיר של איזה תוכנית אמריקאית, אתה, זה BBC או מישהו אמריקאי, CBS. והם ראינו אנשים שונים על התקופה ההיא. כל מיני אנשים, חלק אנשים שאני לא מכיר, ראש ה-CIA בתקופה ההיא. וגם אליה רבין סיפרה שהוא היה בא הביתה והוא ישן, הוא היה מסוגר, הוא היה מעשן הרבה. ואחד האנשים שסיפר איך שהם הרגישו שהוא התמוטט, ואפשר להבין גם למה, זאת אומרת, זה תמיד הסיפור ידוע שהוא התמוטט לפני מלחמת ששת הימים, אבל לא. כשאתה רואה את הנסיבות, אז אתה, אז הלימוד זכות גדול, כל אחריות. הסיבה, לפי מה שהם אמרו בסרט, זה לא ידעתי. שקצת לפני מלחמת ששת הימים, שהיה כוננות גדולה מאוד, הוא הלך לבן גוריון. הוא מאוד אהב את בן גוריון, כולם אהבו את בן גוריון, אבל בן גוריון היה כזה ממורמר, היה כבר בחוץ, הוא לא היה ראש ממשלה. אז הוא אומר, אמר לרבין, שהיה רמטכ"ל, אתם בישלתם את זה, ואתם צריכים לאכול את זה. אילו, הוא לא עודד אותו, במקום לא עודד אותו, הוא נתן לו בראש. אתם בישלתם את זה, תאכלו את מה שבישלתם, משהו כזה. וזה כנראה מוטט אותו. ככה לאה רבין הסבירה, וזה מאוד הגיוני. ולמה הספרתי את זה? בגלל מה ששאלת על מתנבא. אז אחד הקצינים שראינו אותו, הוא סיפר שכנראה ראש הלשכה שלו, מישהו שהוא פתאום אמר דברים, הוא דיבר בלי קשר. אמר דברים לא קשורים. סוג של מתנבא כזה. ואז הם הבינו שהוא כנראה איבד את ה... זה קוראים לזה אי שפיות זמנית, כאילו זה משהו שהוא לא מפוקס, הוא לא... עומס כזה גדול היה עליו שהוא פשוט קרס. אחר כך הוא חזר לעצמו, התחילה המלחמה, הוא כבר היה בחזרה בעניינים, אבל היה תקופה, כמה ימים שהוא... ואומרים שזה כנראה אחת הסיבות שפרצה המלחמה. אם הוא לא היה מתמוטט, עוד יכול להיות שאשכול היה מונע את המלחמה, מצליח למנוע, אשכול לא רצה מלחמה, מאוד לא רצה. וזה שהוא התמוטט, זה גרם לזה ש... הקצינים האחרים היו עוד יותר מיליטנטים, אמרו לו, אם לא נעשה מלחמה, מדינת ישראל תפסיד את ההזדמנות. אז הנה, זה מתנבא. כששאלת מה זה מרוח רעה, וזה, הוא אומר דברים לא קשורים, הוא פתאום לא נשמע טוב. לא נשמע טוב. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לנשים, השרות, תשימו לב שקנאה זה דבר נורא והיום, כי אנשים לחלוטין נשמע. לא התכוונו למה ששאול הבין.
למה הם התכוונו?
למה הם התכוונו? קודם כל רואים שהם לא התכוונו שנתנו לדוד את הרבבות ונתנו לשאול את האלפים. זאת אומרת, מה הוא חושב? את השלטון על אלפים. את השלטון על רבבות. וזה כנראה גם את הפשט. זה מה שהם התכוונו. אפשר היה להבין כאילו הוא, שאול, הרג אלפי פלישתים. דוד הרג רבבות. דוד הרג רק אחד. את הרבבות, הרגו החיילים. הם הרגו רבבות, הם היו 40,000 איש שם בערך, לפי האומדנה. אז מה הייתה הכוונה של אנשים? גם יותר מזה רואים שאנשים יצאו לקראת שאול, הם רצו לכבד את שאול. הם אמרו, שאול גיבור גדול, בעזרת אלפים, הוא היכה בפלישתים. דוד, גיבור קטן, בעזרת רבבות הוא היכה בפלישתים. היכה שאול באלפיו, לא את הפלישתים, אלפי פלישתים, והוא עשרות אלפי פלישתים, אלא באמצעות. כמה צבא היה כששאול פעם לחם בפלישתים? מאות, ממש מאות ואלפים בודדים. 3,000, אתם זוכרים? 3,000, 2,000 עם שאול, אלף עם, עם יונתן, אלפים. עכשיו יש צבא גדול. דוד בא לצבא מאורגן. זה שהצבא עמד וחיכה 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 שיבוא דוד, בסדר. אבל הפעולה שעשה דוד הייתה בעזרת רבבות. זאת אומרת, בעצם הם התכוונו לשבח את שאול על גבורתו. אבל שאול שומע ברבבותיו, הכוונה הוא חושב, זה גם מדהים שהמשקפיים של, של האדם, האוזניים שלו, המשקפיים שלו, זה משהו הוא. הוא חושב על המלוכה, אז הוא שומע בקול שלהם את המלוכה. הם התכוונו לגבורה, הם לא התכוונו למלוכה. הגבורה של שאול הוא באלפיו, ודוד ברבבותיו, כאילו שניים, סקנד. והוא שומע, נתנו לו את הרבבות. מה זה נתנו לו את הרבבות? הוא, יש לו מפלגה יותר גדולה. אני חושב על מפלגות עכשיו. בסדר? מבינים את הטעות? שנובעת מתוך הקנאה הזאת, שהוא בעצם שומע כבר את המלכות, בדיוק מה שקורה לו כשהוא יושב על הכיסא. אם לא עם הלחם, בן מי זה הנער? זאת אומרת, כשהוא, כולם, הוא שולח את דוד להרוג את גוליאת, והוא שואל אותה את אבנר, תגיד, בן מי זה עכשיו? זה מה שמעסיק אותך עכשיו. או כשהוא חוזר אליו, בכל מה לתת לו צ'פחה, לקום מהכיסא, לחבק אותו, נשק אותו, כמו שעשה יונתן, הוא שואל אותו, בן מי אתה האלה? מה, זה מה שיש לי שואל? שהוא יגיד לו, שהוא דואג, או אלי אם הוא משפחת פרץ או משפחת זרח. מה זה חשוב מהמוצא שלו עכשיו? ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. פסוק י. ויהי ממחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו, כיום ביום, ביום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית, ויומר, שימו לב אגב זה מעניין, שיש פה פעולת ההטלה, לפני האמירה, לפני הכוונה, זה היה צריך להיות הפוך. ויומר שאול, אני קורא את זה איך שזה היה כאילו צריך להיות, וננסה להבין למה זה הפוך. ויומר עקה בדוד ובקיר, ויסוף דוד מפניו פעמיים. נכון? והיה צריך להיות כתוב ככה. ויומר עקה בדוד ובקיר, ויתל שאול את החנית, ויסוף דוד מפניו פעמיים. ככה זה היה צריך להיות הסדר הנכון. קודם הוא תכנן, אחרי זה הוא ביצע, ואחרי זה הוא פספס. הוא לא הצליח. וגם זה מאוד מעניין, מה זה פעמיים? למה הוא עשה את זה פעמיים? זאת אומרת שהחנית או קשורה לו ביד, מה שמאוד מסתבר, או לפי חלק מהפרשנים, הוא לא הטיל את החנית, אלא ביקש להטיל אותה. הוא רק ביקש להטיל. לכן זה כתוב הפוך. כאילו, הוא, דוד כאילו קורא את המחשבות שלו. הוא אומר, ויתל זה כאילו נוטל, כאילו ויתול את החנית, הוא מרים את החנית, מה הוא צריך חנית בזמן שמנגנים לו? דוד מסתכל עליו, הוא ערני. ויתל שאול את החנית, זה כמו ויתול, לא הטיל, אלא נטל אותה כדי להטיל, נטל בלקיחה שכאילו הולך להטיל, ויומר עקה בדוד ובקיר, ויסוף דוד מפניו פעמיים. זאת אומרת, דוד עומד, מסתכל עליו, אז הוא מוריד את היד. עוד פעם זה קורה, דוד מסתכל עליו, אז הוא מוריד. כן, זה אפשרות פירוש אחד. פירוש אחד. פירוש שני, שהוא באמת הטיל. הוא באמת הטיל על מנת לפגוע, אבל דוד הוא איש מלחמה. הוא ראה שזורקים עליו חנית, אז הוא זז הצידה. זה היה מהיר, זריז ביותר. מה? שפד אותו.
מה
הקשר של הקיר? מה?
למה?
אה. אז זהו, עכשיו אני נזכר. יש עוד פרשן שאומר, בגלל השאלה הזאת שלך, יש פרשן, זה פרשנים יותר מודרניים. סליחו לי שאני לא זוכר את שמה, לא יכול להביא גאולה לעולם ככה, אבל שדוד יביא גאולה, לא אני. הם אומרים ככה, שבעצם הוא כאילו, זה הכל בתוכנית, זה הכל בראש שלו. הוא מתכנן שכאילו הוא, על הקיר יש לו מטרה, וכאילו אני עכשיו יורה, זורק את החץ למטרה, מתאמן, ואני אגיד שדוד בדיוק חלף, בדיוק דוד נכנס. אז ויסוף דוד מפניו פעמיים, כמובן דוד לא עמד בקו אחד עם המטרה. אז אי אפשר להמציא את התירוץ הזה, אז הוא לא זרק, אז הוא לא הטיל. זאת אומרת...
אפשר דווקא
להגיד
שככה הוא בונה לעצמו
הלימי.
כאילו הוא אומר, ויומר כביכול בליבו, עקב דוד ובקיר, זה מה שאני מספר.
כן.
כאילו תוך כדי... פעמיים הוא ניסה ופעמיים הוא
לא הצליח, אז אפשר, זה כמו שאני אמרתי בהתחלה, זאת אומרת שהוא באמת הטיל את החנית, וזה מה שהיה בליבו, לספר שהוא התכוון לירוק בקיר, ודוד מסכן תאונה, הייתה תאונה, קרתה תאונה, כמו רוצח בשגגה, זה מזיק, שוגג קרוב למזיד, הוציאה לה את ראשו וקיבלה, אדם זורק אבן, הזה, נכון? ומישהו עבר בדיוק חטף בראש, אני זרקתי הירק, פתאום הוא בא, מה אני אשם? כן, זה כאילו התוכנית שלו, לספר שהוא כאילו זרק על הקיר, ואז איך שרוצים, זה דווקא מאפשר, הקיר והדוד, זה מאפשר שבעצם שני הפירושים באמת, או שהוא באמת זרק, אבל דוד זז, או שהוא התכוון ודוד פשוט לא עמד, אז הוא לא, זרק. דוד ניסוב מפניו פעמיים, כאילו דוד שם לב כאילו על התוכנית שלו, ראה שהוא והמטרה נמצאים באותו, בדיוק בכוונות, אז הוא זז הצידה, בסדר? ירד לעמדת מיגון. אבל בכל אופן יש פה מבט עיניים. זה מה שחשוב מאוד בסיפור הזה, כן? שיש פה איזה... וירא שאול מלפני דוד. זה נכון שלפי הפירוש שציטטתי, אז זה לא מובן למה הוא ירה מפניו. כאילו, מה העניין של לירו? אם באמת הוא זרק ודוד זז, אז הוא מרגיש את ה... כאילו, נחשפה תוכניתו והוא לא הצליח. זאת אומרת, משהו שומר על דוד, דוד הוא יותר מוצלח. זאת אומרת, אני ניצלתי גם... הוא ניצל גם ממני, כאילו לא ניצל רק מגוליאת, שפחד הרי הוא יהרוג אותך, והוא יש לו חנית, חבל הזמן איזה חנית יש לו.
זה מסתדר מצוין, כי כל הפחד שלו הוא בנפש. אני מסתבך עם הכוחות הלא נכונים. הכל אצלו הרוח רעה, אז עכשיו כשהוא רואה שדוד מוגן, זה כמו שאמרו בצוק איתן, שאלוהים של היהודים...
הנה, אבל פה זה כתוב ממש, תראי, בפסוק י"ב זה, וירא שאול מלפני דוד, כי היה השם עמו, ומאים שאול שר. זאת אומרת, אז אגב, הפירוש הזה כן עוזר קצת לפרשן שהבאתי. היראה זה לא כך מובן, אבל ההסבר כן יכול להחזיר את הפירוש השני שאומר שהוא לא באמת זרק, הוא רק תכנן. שהוא רואה שהוא מנסה ומתכנן להרוג את דוד, והוא לא מצליח. כאילו, משהו בתוכניות לא מצליח. אבל זה עדיין לא כל כך חווייתי כמו שזה מתואר. יש פה משהו הרבה יותר חזק, שאתה מבין שהוא כן ניסה לזרוק עליו תחנית, עם התוכנית הזאת של לספר סיפור על הקיר, וזה לא מצליח, ולכן הוא ירא מפניו. כי הוא רואה שהשם עמו. אגב, לגבי החנית, זה מאוד מעניין. תסתכלו רגע. אז בפרק י' ג' כתוב, והיה ביום מלחמת, פרק י' ג' פסוק כף ב', שהפלישתים לא מאפשרים ליהודים לעסוק בחרושת ברזל, למה? הם דורשים מהם פים, כאילו תשלום על כל השחזה של דבר, כי ככה מפקחים על תעשיית הנשק של ישראל, של אין תעשיית נשק. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. ליונתן יש קשת וחרב, ולשאול יש חנית. היצא בצע פלישתים, אני מעבר מחמש, כן? לשאול יש חנית, כתוב פורש. לעם אין, אבל לשאול ויונתן יש. כן? זה מעניין. מלך ישראל מסתובב, היחיד שמסתובב עם חנית ביד. איפה הצבא שלו? בסדר? זה מצחיק. הצבא כלשונים, מזכיר קצת את הבסטיל של הצורפתים. והחנית הזאת, הנה היא, שוב מופיעה פה. אגב, אולי עוד רגע משהו על החנית. תסתכלו רגע בפרק י' ז', כששאול שולח את דוד, דוד מתנדב להרוג את גוליאת. אצל גוליאת, אגב, מאוד מאוד מתואר החנית, גודל החנית. את החרב הוא לא מחזיק ביד, אלא היא כנוסה בתוך הנרתיק. ויאמר שאול את דוד, לך והשם יהיה עמך. אני קורא בפרק י' ז', פסוק למתחת. וילבש שאול את דוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון, ויחגור דוד את חרבו של שאול מעל מדיו, למדיו, ויואל הלכת. מה הוא לא נתן לו? את החנית. את החנית הוא לא נתן. כן? מעניין. מה? זה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו תסתכלו פרק י' ח', בואו נראה. ויחות יונתן, קורא פרק י"ח פסוק ג', ויחרות יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו, והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנאו לדוד, הוא מדב, ואת חרבו, ועד קשתו, ועד חגורו. יונתן יש קשת, אין לו חנית. ויצא דוד בכל אשר ישלחהו שאול, כן, בפסוק שדיברנו. בסדר? אז כמו שאתה אומר, החנית היא באמת נשארת ביד שאול, זה משהו מאוד סמלי, פה משהו סמלי גם, הוא היחיד שיש לו חנית. החנית הזאת תופיע גם בהמשך, כשנגיע שם נזכר, דיברנו על החנית, תופיע בהמשך. ואז הוא מסלק את דוד מעליו, בנסיבות, זאת אומרת, זה מראה ששוב מה שאמרנו קודם, על זה שהוא הלך לצבא והפסיק לנגן, כי אז לא היה צריך לנגן, אבל מאותו רגע שאנשים שרו את שירתם, הוא חוזר על הצורך לנגן, עבדיו אומרים, תחזור לנגן פה, ואז הוא הולך ויסירהו שאול מאימו, ויסימהו, כן, ומאים שאול שר, ויסירהו, תראו את הכתיבה, ומאים, השם היה עם דוד, מאים שאול שר, ויסירהו שאול מאימו, ויסימהו לא שר אלף, זאת אומרת, הוא החליף את יונתן, ויונתן נהיה כנראה שר הרבבה, 10,000, ויצא ויבוא לפני העם. והעם נורא שמח על זה, שהוא לא נמצא בחדרי חדריו של המלך, אלא עם הלוחמים, עם העם. זאת אומרת, שאול גירש, סילק אותו כדי לא להתקנה בו, עכשיו הוא רק מפריע, הוא לא עוזר בנגינה שלו, אלא הנוכחות שלו מפריעה, מעוררת שוב את הקינה. הוא שם אותו חזרה בצבא, אבל החזרה הזאת והחזרה הנוספת גורמת לדוד לצאת ולבוא. הוא לא רק על אנשי הצבא, עכשיו הוא על אנשי הצבא. על לא בלשון עם, אלא על מפקדם. יוצא ובא, וזה מתחיל להיות בעייתי ממצב חדש. בוא נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה.